שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נערך כאן אלוף או אלופה מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את הג'ודוקה שדורג ראשון בעולם, היה מקום שלישי באליפות העולם, וסגן אלוף אירופה, טל פליקר.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.
מה קורה?
אלון משה, מה נשמע?
בסדר גמור, איך אתה?
אני מצוין, כיף להיות פה.
האמת שגם אני חיכיתי לך ממש. טוב, ספר לנו ככה למי שלא מכיר את הרקע שלך, איך הגעת בכלל לעולם הספורט?
אז אני קודם כל בא ממשפחה של ספורטאים, אבא שלי עוסק באומניות לחימה כבר 40 שנה, אחותי הייתה שחיינית, אמא שלי הייתה משחקת קצת טניס, אז ככה זה היה טבעי שאני אלך לעולם של הספורט.
אז לא היה לך לאן לברוח בעצם?
לא היה לי הרבה ברירות.
אבל מבחירה או שכזה ניסו לכוון אותך לשם?
אני אגיד לך מה, אני הייתי ילד מאוד מאוד היפראקטיבי, שחייב כל היום אנרגיות, כל היום מחפש מה לעשות, לא יכול לשבת במקום, ופשוט הייתי בכל החוגים האפשריים. פשוט ניסיתי הכל, הכל. הייתי בשחייה ובקפוארה ובכדורגל ובמה שאתה לא רוצה.
כל ענף הספורט.
הכל, הכל. כל דבר שאתה מכיר עם כדור, בלי כדור.
ותגיד, איך זה לגדול בבית עם מלא ספורטאים? זה הרבה יותר, כדי, חינוך קשה כזה, או שדווקא הרבה יותר מאפשרים?
זהו, שזה כאילו, כשאני הייתי צעיר, אז תמיד חונכתי כזה אתה יודע, מקום ראשון ומצוינות, ולהיות הכי טוב במה שאתה עושה, ולתת את כולך, ו... אני חושב שהיה לי רקע נורא נורא טוב לעולם הזה של הספורט.
אז באת לזה כאילו, למדת איך להיות את הספורטאי הכי טוב שאתה יכול.
לגמרי, לגמרי.
ואיך הגעת לענף הג'ודו ספציפית?
אז כמו שאמרתי, אבא שלי עוסק באומנות לחימה כבר למעלה מ-40 שנה, ואני התחלתי באומנות לחימה שנקראת דניס הישרדות, שזה משלב גם ג'ודו או גם קראטה, ובאיזשהו שלב אהבתי נורא את הקטע של הג'ודו שם, ואבא שלי אמר לי רוצה לנסות רק ג'ודו, אז פשוט הלכתי לזה ומשם הכל היסטוריה.
שם היסטוריה.
לגמרי.
באיזה הישג שלך אתה הכי גאה?
וואו, שאלה קשה. נראה לי אחד ההישגים הכי גדולים שלי כמובן זה המדליה באליפות עולם, זה, אתה יודע, זה חלום ילדות של כל אחד, ומאז שאתה קטן אתה אומר, אני רוצה למדליה באליפות עולם, זה מטורף. אבל אחד ההישגים הכי מרגשים שהיה לי זה דווקא המדליה בזהב שעשיתי בגרנד סלאם אבו דאבי ב-2017. שם טסנו בלי הדגל ישראל ובלי השמות שלנו, היינו כזה ממש טיסת מחתרת כזאת, אתה יודע, היינו צריכים להעלים את הזהות שלנו, שזה קטע קצת קשה שאתה בא ממקום של ציונות ואתה מנצג את המדינה ואתה, זה כל הכיף.
ושזה בעצם גם ספורט שהוא אמור להיות משהו א-פוליטי.
בדיוק, זה כאילו, תמיד אנחנו אומרים שהספורט הוא מעל הפוליטיקה, אבל תמיד פוליטיקות נכנסות לספורט, ובעצם שם זה הכי הורגש, כי אף אחד לא זכה שם אף פעם במדליית זהב, אז באתי לטורניר הזה, זכיתי במדליית זהב, ועמדתי על הפודיום, שרתי את התקווה, וזה היה נורא 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 מרגש.
אם כבר עסקת בזה באמת, בנושא הפוליטיקה וספורט, גם נתקלת בחרם, נכון, על רקע פוליטי?
קורה, קורה. כאילו, לצערי הרב, כמובן שזה...
כמו, חוץ מהמקרה שאתה תיארת, היה עוד מקרה, נכון, של פרישה כלשהית?
בדרך כלל ספורטאים שהם ממדינות מסוימות, נגיד, הם בוחרים שלא לעלות נגדנו, כדי לא להיכנס לאימות הזה בכלל, של... נגד ישראל, עם ישראל, מניצח, דברים כאלה, ופשוט בוחרים לא לעלות.
הם פוחדים להפסיד לנו.
בעיקרון כן, בעיקרון כן, אבל לא נגיד את זה. גם יש קטע שלא לוחצים יד לפעמים, יש מדינות שכן עולות, אבל בוחרות שלא לוחצות. נכון, שבוחרות לא לוחצות, גם לי זה קרה כמה פעמים.
אוי.
זה דברים שקורים לצערי היום, כאילו בספורט, אני חושב שהספורט הוא באמת מקום של מעבר לפוליטיקה, והוא בא להראות איזשהו רוח חדשה בעולם הזה, ואנחנו מבחינתנו ספורטאים, היינו רוצים לעלות מול כל אחד, אנחנו מכבדים כל אחד, וגם לפעמים הספורטאים האלה ספציפית, הם, אתה יודע, מחוץ לתחרות, הם הכי אומרים, אנחנו מצטערים, אנחנו לא, אנחנו, זה מה שאומרים לנו לעשות.
וואלה, אמרו לך גם, אגב, מפורשות לך?
לגמרי, כן, חד משמעית.
וקצת, זה כאילו מצד אחד משמח שהם לא באמת ככה באישי, אבל
נכון.
מבאס שככה הם צריכים לפעול בטח מפחד
נכון.
מהמדינה שלהם. אבל איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת? כאילו איך מגיבים באותו רגע שמשהו כזה קורה?
תשמע, אין לך הרבה דברים לעשות, כאילו בסופו של דבר אני ספורטאי. אתה יודע, אני עולה למזרון ואני בא לעשות את הספורט שלי ואני בא לנצח ואני בא לעשות את הכי טוב שלי. אם בן אדם בוחר לא לעלות לקרב מסוים, אני מבחינתי הרווחתי, ניצחתי את הקרב הזה ככה או ככה, אני באתי בשביל לעשות את הספורט, לא באתי בשביל לעשות פוליטיקות. ולכן כאילו, אתה יודע, אין לנו הרבה מקום לנו, הספורטאים, מה לעשות מלבד לבוא לו אולי אחרי זה בעולם חימום, בתחרות, במלון, לא יודע מה.
כן. אלו קשיים עיקריים אתה חווית עד כה בקריירה שלך ובדרך לאליפויות?
חיים של ספורטאי, במיוחד ספורטאי בספורט יחידני, שהוא כמו ג'ודו, הם נורא נורא תובנים. אתה יודע, הקשיים העיקריים זה להשקיע את כל כולך, זה כאבים, זה פציעות, זה באמת להתמסר ב-100% למה שאתה עושה. אם אתה לא מרוכז ב-100% במטרה, באימונים, זה, אתה יודע, זה כולל הכל, זה כולל לישון טוב, זה כולל תזונה, זה כולל מנוחה. מנוחה זה חלק מאוד מאוד חשוב. אם אתה לא נח מספיק, אתה בעצם פוגע לך באימון, בהתאוששות, וזה גורר פציעות ודברים כאלה. אז באמת אתה צריך להתמקד ב-100% במה שאתה עושה. והקושי העיקרי הוא בעצם לוותר על כל החיים מסביב. לפעמים זה בא על חשבון זוגיות, לפעמים חברים, לפעמים משפחה. וזה דברים ש...
אבל הם מהירים לך על זה, החברים, המשפחה, או שהם כבר למדו לקבל את זה?
ברור. אני חושב שהיום אני במקום ש... אתה יודע, אני כבר כמעט 20 שנה בספורט תחרותי, בבינלאומי, ואני כבר מקצוען הרבה זמן, אז כל מי שמסביבי המעגל הקרוב אליי כבר הם בעד שאני אעשה את זה, הם אפילו מעודדים אותי. אחרת אתה לא יכול להתפתח משם.
ובהתחלה היה קצת איזה שבאסר או שלא הבינו אותך?
כן, כן, זה קשה, וזה גם בא מהצד של הספורטאי. אני מאמין שיש ספורטאים צעירים היום שהם בהתחלה של הקריירה שלהם, והם אומרים, בוא נה, אני צריך ללכת לאימון עכשיו, אני לא יכול ללכת למסיבה של יום הולדת של חבר הכי טוב שלי. אני מניח שזה כאילו, אתה יודע, אתה מתבאס מאוד בתור ילד, אבל כשאתה מסתכל על זה אחורה, אתה אומר, כן, הפסדתי, אבל אתה מרוויח משהו אחר. כאילו יש לך, אתה עושה את זה בשביל מטרה מסוימת.
כן, היתרונות גוברים על החסרונות.
לגמרי.
הייתה לך פעם אחת, או כמה פעמים אפילו, שאתה קמת בבוקר ואמרת, אין לי כוח ללכת לקרב, אין לי כוח ללכת להתאמן.
כן, היום. אתה קם לפעמים, אתה יודע, בימים של חורף, אתה כפוף וכואב לך הגב, או כואב לך, אתה יודע, אתה בג'ודו, אתה ספורט מגע, כל הזמן פציעות, כל הזמן כאבים. אתה לא תמיד בא לך, אין מה לעשות, וזה כל הספורטאים בכל הענפים. ובאמת, כמו שאמרתי קודם, המטרה מקדשת את האמצעים. אתה יודע שזה מה שצריך לעשות בשביל להצליח. אז אתה מתגבר על זה, זה המחשבה שמובילה אותך. אתה אומר, רגע, למה אני קם עכשיו להתאמן? כואב לי וזה, הכי כיף לי עכשיו להישאר במיטה, תקום ב-10. אבל לא, אני אקום מוקדם, אני אתאמן מוקדם, אני אעשה מה שצריך בשביל להיות הכי טוב.
אגב, זה אני לא יודע אם מצחיק, אם זאת המילה הנכונה להגדיר את זה, אבל תחשוב שזה כאילו, זה גם סוג של העבודה שלך, זאת העבודה שלך. אז אנשים לפעמים לא תמיד מבינים את זה, שזה שאתה הולך להתחרות והכל, זה גם העבודה שלך בסופו של דבר, זה לא סתם איזשהו תחביב שאתה עושה.
כן, כן, זה קריירה לכל דבר, וזה עבודה, וזה אורח חיים, ואני, לשמחתי, יש לי ספונסרים שתומכים בי, ואחרת אי אפשר לעשות את הדבר הזה. אתה לא יכול להיות ספורטאי מקצוען בלי שיש לך ספונסרים.
ברור, יש לך הרבה טיסות לממן, תחרויות והכל.
אז... משמעית. תשמע, בתור ילד שאתה בענף, אז מן הסתם ההורים הם המעטפת הראשונית שלך. כן. בדרך כלל לוקחים אותך לאימונים ורושמים אותך לתחרויות ומשלמים על החוג, כביכול, כן. אתה יודע. שזה מתפתח לרמה קצת יותר גבוהה, שזה כבר מתחיל להיות טיסות לחול וזה. לא כל ההורים יכולים לאפשר לעצמם.
נכון.
אתה יודע, אני למזלי, ההורים שלי, ברוך השם, עשו הכל בשביל שאני אצליח, באמת. אבא שלי תמיד אמר לי, וההורים שלי, אתה יודע, תעשה מה שאתה צריך בשביל להצליח, אנחנו נדאג לזה, תסיר את דאגה מלבך, כאילו, באמת, 100% אנחנו איתך.
אתה מרגיש אבל שכיום יש יותר כלים לעזור לספורטאים צעירים, שאתה יודע, שהם לא באים מרקע כלכלי סביר, והם רוצים עדיין להצליח ולהיות, אתה יודע, ספורטאים מצליחים?
כן, כן, אני מאמין שהיום הג'ודו במקום אחר. היום כבר הרבה הישגים, יש מדליה אולימפית קבוצתית, יש את המדליות של אורי ססון וירדן ג'רבי, ועוד מדליות של כולנו בנבחרת, אתה יודע, כל החברה הבוגרים.
כל הגנגה.
בדיוק. אז את האיגוד הוא בעצם הרבה יותר עוזר לספורטאים צעירים. יש קצת יותר תקציבים, זה הרבה יותר עוזר. וחוץ מזה, אני חושב שיש הרבה יותר מודעות היום בארץ לספורט תחרותי, במיוחד לג'ודו, שהוא הענף הכי מוביל פה בארץ.
אתה חושב שהטיק טוק והרשתות החברתיות עזרו לזה לצבור תאוצה בקרב בני נוער וצעירים?
אני מאמין שכן. תשמע, אין לי טיק טוק, אני לא יודע, אבל...
עדיין
אין לי טיק טוק, אבל...
אנחנו נדאג לזה.
כן, אבל באינסטגרם, אתה יודע, הרבה כאילו ילדים עוקבים אחריי, אנשים גם בוגרים, לא בלי קשר, שרואים את הדרך ומעריצים את ההשקעה, הם רואים באמת מה חובב ספורטאי, אני משתדל להעביר באמת את הסיפור שלי מאחורי העניין הזה, של הספורט ושל התחרויות, כמה שאפשר כמובן, אתה יודע. בכל מקרה, אבל כאילו שולחים לך להתייעץ איתך וטיפים ודברים כאלה, ואני תמיד שמח לעזור לכולם, ואתה רואה שזה משפיע. כאילו אתה מצליח לגעת גם דרך הרשתות החברתיות.
והיום זה יותר קל.
היום זה הרבה יותר קל והרבה יותר נגיש.
עד כה לא יצא לך להשתתף באולימפיאדות, נכון?
לא.
ת, אתה מרגיש איזשהו פספוס כלשהו?
בטח שאני מרגיש שזה פספוס. כמובן, הבנתי ש... המטרה הגדולה זה לא מדליה.
אוקיי.
מדליה אולימפית, כמובן שזה החלום, כמובן שזה הפיק של כל ספורטאי, וחשיבה על, על תוצאות, זה בעצם מה שמגדיר ספורטאי. אתה יודע, אתה טוב כמו התחרות האחרונה שעשית, אתה ניצחת, אתה תותח על, ואתה הפסדת, אתה מרגיש פח. ואתה מבין שיש פה איזושהי ראייה אחרת. כאילו, אתה, הדרך שלך היא לא פחות חשובה. כאילו, אם עכשיו אני אשתפר בתור בן אדם, אני יודע, אני יכול לעשות הרבה יותר דברים, הדרך שאני מתאמן תהיה יותר טובה. אם אני אביא את עצמי למיצוי שלי, לדרך הכי טובה שאני יכול לבטא את עצמי על המזרון, אני שלי עשיתי. אתה יודע, הדרך היא, ברגע שאתה מצליח להיות הכי טוב של עצמך, התוצאות כבר יגיעו. אין לי ספק בכך.
זה עדיין על הפרק אבל, אולימפיאדה מבחינתך?
בטח, מבחינתי זה תמיד עדיין החלום.
זה יכול לראות לך באולימפיאדה הבאה? כאילו מה?
השם, כן. פריז 2024.
זהו, אז מתי פחות או יותר יודעים על זה? כאילו, תספר למי שאני נגיד אישית לא בא מעולם הספורט, ותמיד מעניין אותי לדעת את כל הדברים הקטנים האלו, שאני רוצה שיסבירו לי, אני מתוך שיש עוד כמוני כזה.
אני אספר לך, בשביל להגיע לאולימפיאדה, אתה צריך לעשות קריטריון אולימפי. מה זה אומר? אתה בעצם משתתף בתחרויות, ואתה צובר ניקוד לקראת האולימפיאדה. יש לך שנתיים לעשות את זה, שנה אחת של 50% מהניקוד, ושנה אחת של 100% מהניקוד. אם אתה מגיע להיות מדורג ב-22 הראשונים בעולם, אתה יכול להשתתף באולימפיאדה. אבל מה? אם יש שני ספורטאים משני מדינות, אז בוחרים אחד. המדינה בוחרת אחת.
הבנתי.
כן.
שזה גם סיטואציה שקרו לך.
נכון, פעמיים. אני עשיתי בעצם את הקריטריון, ומישהו אחר נשלח.
איזה כאילו בסה, אבל כאילו, אתה יודע שעדיין יש לך עוד מטרות לכבוש את זה, בסדר.
לגמרי.
אליפות. בשיתוף תלמה.
אתה יודע, אני רואה לאחרונה הרבה ספורטאים שפורשים בגיל מאוד צעיר. באיזו סיטואציה אתה רואה את עצמך פורש? מהספורט התחרותי כמובן.
כן, אני חושב שבעצם השגתי כמעט הכל בתור ספורטאי, חוץ ממדליה אולימפית. אחרי הקמפיין הזה בעצם פריז, אני לא יודע אם אני ארוץ לעוד אולימפיאדה, זה עדיין כזה בסימן שאלה, אבל זה לשם אני מכוון.
אז אתה יודע, אני אתן את הדוגמה של יובל שמלה. הוא הכריז מראש שהעונה הרביעית שהייתה, זאת תהיה העונה האחרונה שלו בנינג'ה. ואני חושב שזה מה שגם פיקס אותו לנצח, וזה עבד לו. אז אני לא יודע, אל תצא בהצהרות, אבל לך תדע. יש לך נגיד, אגב, מחשבות קדימה, נגיד ליום שאחרי הספורט התחרותי, אתה כבר יודע מה אתה רוצה לעשות?
לא, אני עדיין לא יודע מה אני הולך לעשות, אני יודע שאני מביא המון המון ערך בתור ספורטאי הרבה שנים, אתה יודע, הספורטאים מתמודדים עם, התמודדתי עם דברים לא מהעולם הזה, באמת, שאדם רגיל לא חווה את, את ההתרגשויות האלה, את הלחצים האלה, את באמת לתפקד תחת לחץ שהוא פיזי, לא רק מנטלי, אתה יודע, יש הרבה לחץ מנטלי, ויש גם לחץ שהוא פיזי. ביום-יום בחיים אנשים לא חווים את זה. והספורט בעצם נתן לי את הכלים להתמודד בכל מצב, כאילו הכל יראה לי קטן אחרי זה, אני בטוח.
זהו, בדרך כלל מה שעושים זה, הם עוברים להיות מאמנים או משהו, מכשירים את הדור הבא של הספורטאים האלופים שלנו.
מה, אני מאמין, אני מאוד מאוד ארצה לתת מעצמי לענף אחרי שאני אעזוב את הג'ודו. לא יודע עדיין איך, באיזה קונסטלציה, אבל אני רוצה גם לנסות קצת דברים אחרים.
כמו מה?
אין לי מושג עדיין.
דברים שקשורים לספורט או דברים כאילו אחרים לגמרי?
גם, כן, למה לא לעזור ספורטאים צעירים? אני היום עושה הרצאות בשביל, אתה יודע, לנוער, לחברות, באמת להעביר את הכלים האלה הלאה, כי יש כלים פרקטיים שיכולים לשמש כל אחד בכל תחום.
כן, לגמרי. היום יש איזושהי תחושה שגם הספורטאים סוף סוף הפכו גם לסלב. למה אני אומר סוף סוף? כי זה גם, יש להם איזשהו ערך שבא איתם. אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את זה? נהייתה איזושהי תהילה גם סביב להיות ספורטאי?
בטח. ואני חושב שזה הדבר הכי יפה בעולם. כי זה פשוט, כמו שאמרתי, זה אנשים שמתמודדים יום-יום עם סיטואציות קשות ועם אתגרים חדשים ועם לכבוש מטרות, אתה יודע, כל אחד והמטרות שלו, וכמו שאמרתי, כל אחד יש את הדרך שלו, כן. שהיא רק שלו. וכל בן אדם הוא אחר, אתה יודע, זה נורא מדהים.
אתה אבל נגיד רואה את זה נגיד בקמפיינים בכל מיני דברים כאלו שפתאום רוצים לשלב יותר ספורטאים כפנים של, או אפילו במשחק?
כן, כן, אני קודם כל, אני מאוד שמח שזה קורה היום בעולם, כי אם יש דמויות שילדים צריכים להריץ ולשאוף להיות כמוהם, זה באמת ספורטאים, וספורטאים אולימפיים במיוחד. כי כמו שאמרתי, אתה מתמודד לבד בהמון המון דברים, והמון המון קשיים ואתגרים, ואין דוגמה יותר טובה מזאת לנוער. כאילו, אתה יודע, קשה, בסדר, ממשיכים. יש הרבה דברים קשים היום בעולם, יש הרבה, הרבה אתגרים, ובאמת יש אתגרים בכל דבר. וספורטאים יודעים להתמודד עם זה, ואני חושב שזה אחלה, אחלה דמות להרצה לילדים.
טוב, חלק מההפיכה של הספורטאים לכוכבים, זה גם הנינג'ה ששמה את לב הספורט בלב הפריים טיים, ואתה גם היית חלק מהתוכנית. כמה התכוננת על הדבר הזה? כי זה קצת שונה מהספורט שאתה עושה ביום יום.
נכון, זה משהו אחר לגמרי. זה עוד דוגמה, אתה יודע, זה בא לי out of the blue כזה, והיה לי איזה 3 שבועות להתכונן למסלול.
יש כאלה שעושים את השנה.
לגמרי. תקשיב, אני אחרי שהייתי שם, אני יודע שצריך להתכונן לזה, רק לזה.
אתה אומר, אתה הגעת לחצי גמר, נכון?
כן. עברתי כאילו, והייתי, לחצתי באזר, והייתי טוב. אבל יש לי רקע בספורט, אתה מבין? מישהו שלא אין לו רקע חייב להתאמן לזה.
זהו, כן, אז צריכים לבוא עם איזשהו משהו מוכן.
כן.
וואי, תקשיב, זה, מהצד זה גם נראה מצד אחד קל, אבל מצד שני אתה אומר, זה פתוח קשה יותר ממה שזה נראה.
כשישבתי בבית, אמרתי, בוא נה, זה, אני יכול לעשות את זה, מה? וכולם אומרים לי, מה, אתה משוגע, זה קשה, זה, אני יכול לעשות את זה, נו.
לא פחדת להיפצע, כאילו, בצורה דרסטית?
זה בא לי בתקופה טובה, זה בא לי בדיוק בתקופה של האולימפיאדה, ולא היה לי תחרויות, בטווח הזה באמת של החודשיים האלה, אז זה היה איזשהו סיכון, אתה יכול להיפצע, אבל אתה יכול להיפצע בכל דבר. ג'ודו זה לא בדיוק הכי בטוח בעולם.
זהו, יש המון ספורטאים מענף הג'ודו המקומי, איך בכל זאת מצליחים לבלוט?
אני חושב שכל אחד בולט בדרך שלו, כאילו...
יש מקום לכולם?
יש מקום לכולם, אתה יודע, כל אחד פורץ בזמן שלו, כל אחד יש לו את ההישגים שלו, כל אחד יש לו את הדרך שלו, ו... לא יודע, כולם מדהימים בעיניי.
מי החברים הכי טובים שלך בענף?
כולם. כאילו...
תן לנו איזה 2-3 שמות של חברים טובים.
פיטר ואורי גם הם... כן? בטח.
בחרת את השני הגדולים.
כן. מגנים עליי.
כן, תקשיב, אני הייתי פה עם אורי ססון באחד הפרקים, ואני... תקשיב, אני נראה כמו דוד וגוליאת, מה זה?
גדול מהחיים, אורי.
כן, חד משמעית. איך אתה מתמודד עם שינויים? נגיד שינויים של הגוף, או שינויים של הרגלי תזונה, או פתאום יש תקופות של תחרויות ותקופות של, אתה יודע, פתאום, כן, פתאום אתה אוכל יותר צ'יטים, נכון? זאת המילה. איך מתמודדים עם כל השינויים האלו?
אתה פשוט, בתור ספורטאי, אתה פשוט כל הזמן אוכל.
חלום.
תקשיב, אתה שורף כל כך הרבה קלוריות, והגוף שלך במאמצים כאלה גדולים, שאתה חייב כל הזמן לצרוך. באמת, כאילו, הוא משתמש בזה, זה לא רק שהוא... זה לא שזה הולך עכשיו, לא יודע מה, אתה אוכל סתם כי בא לך לאכול, הגוף שלך צריך דברים.
מה הצ'יט האהוב עליך?
וואי, המבורגר.
כן, וואי, חד משמעית.
מת על המבורגר.
גם אני.
נולדתי ב-28 במאי, ואני הבנתי שזה יום ההמבורגר הבינלאומי.
הבינלאומי? וואו. כן. וואו, תקשיב, זה לא סתם, זה משמיים.
זה לא סתם.
אני קורא לכל מי שעושה קמפיינים לרשתות למיניהן, בבקשה, יש פה חיבור טבעי. אתה מרגיש שיש תמיכה מהקהל בענף הזה, ובכלל בספורט, יש איזשהו כזה ליווי שלהם איתך במסע הזה?
אני חושב שבעולם של הג'ודו יש המון המון תמיכה. אני מזמין אותך לבוא לאחת מהתחרויות הבינלאומיות שיהיו בארץ.
אני אשמח, תיסע עליך.
עליי.
או אלכס,
שיהיו בארץ, בארץ, יש פה בארץ, תחרויות בינלאומיות.
לא, תן לי בחול, אני רוצה קצת חופש.
בחול.
הוא אומר לי באוזן שאני נשאר בארץ. שאני אראה את זה בטלוויזיה.
טוב, אז אני לא יכול להבטיח החול, אבל בארץ תבוא חופשי ותראה איזה עידוד מטורף יש מהקהל. אני חושב שמחוץ לקהל של הג'ודו עצמו, יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים ספורט ומאוד מאוד אוהבים ג'ודו, כי זה קרוב באמת של, זה ספורט של מגע ולחימה,
כן.
ואנשים אוהבים את זה. אבל אני באמת חושב שאם אנשים יותר יתחברו לספורט ויראו ויהיו שותפים באמת למסע את זה, הם יגלו דברים מדהימים והם יתאהבו בזה.
תלמד אותנו איזה 2-3 מונחים בג'ודו.
טוב, אז יש איפון, שזה הכי כאילו איפון, שזה הטלה מושלמת על הגב, ככה אתה מנצח קרב.
ואג'ימה, שמעתי את המילה הזאת, אני לא יודע מה היא אומרת.
אג'ימה זה להתחיל את הקרב?
אוקיי. ככה, נכון? משהו כזה?
לא, זה נכנס למזרון, אתה נותן קידה.
סתם קידה, בלי יד.
כן, קידה זה כאילו מסמל כבוד בין שתי יריבים, זה המתחילים, ככה מתחילים, נותנים קידה.
אג'ימה.
ואז השופט אומר, אג'ימה. אג'ימה זה אומר שלהתחיל.
אוקיי.
יאללה עכשיו בלגן.
אוקיי.
מטה?
אוקיי.
זה לעצור. אם נגיד יוצאים מהמזרון, אם אחד היריבים נופל וצריך להתחיל מההתחלה מהעמידה, השופט אומר מטה. אז יש לך מטה, עצור, אג'ימה. להתחיל?
זה נשמע כמו שפה של סדרת אנימה.
זה יפני.
כן, אני יודע, אבל זה מה שנשמע ככה. זה קשיב למטורף. אני מחכה ליום שיציאו משחק מחשב של ג'ודו עם ספורטאים ישראלים, ואז אני מת לראות איך תראה הדמות שלך.
וואי, הלוואי.
יכול להיות חזק. גם פה נקרא לי, כל מי שאחראי על הפיתוח של דברים כאלו, אנחנו רוצים לראות גרסה ישראלית של המשחקים.
לגמרי, אני הראשון שחק בזה.
לגמרי. מעניין אבל איפה תהיה יותר טוב.
וואי, במשחק.
כן?
לא, לא. שפר את הדמות שלי, אתה יודע, עד אין סוף.
שם יש צ'יטים אחרים. איך גורמים לבני נוער באמת לצאת מהמסכים ולעשות את זה משהו אקטיבי, לאו בהכרח בענף שלך, אלא באופן כללי בספורט?
אז אני חושב שהפתרון הכי טוב זה פשוט לנסות הכל. Okay. כי בן אדם עכשיו ששונא לרוץ, ואתה תגיד לו בוא נרוץ, והוא לא אוהב לרוץ, אז הוא לא יעזוב את מה שהוא אוהב, את הטלפון, את המקום הנוח שלו על הספה, בשביל ללכת לעשות משהו שהוא לא אוהב. אז באמת אני הייתי ממליץ לכל אחד לנסות, פשוט לנסות ולהתחיל. כאילו אם אתה רוצה להתחיל לעשות ספורט, פשוט תתחיל, אל תחשוב. אתה יודע, אתה לא יודע מה, תתחיל מכל דבר, מה אתה אוהב, לכת לים, לכת נסה לגלוש, לא יודע, כאילו דברים כאלה, אתה יודע, זה מאוד מאוד משתנה לכל אדם.
רק שלא לא ילך בטעות לגלוש באינטרנט, ואז זה קצת לופ אינסופי.
אז לא באינטרנט ולא עם מסך, לא עם גאדג'ט.
מה חשוב לך להעביר הלאה לבני הנוער?
באמת להאמין בעצמם, שלפעמים אתה יודע, מטרות גדולות, זה נראה מטורף, מדליה באליפות עולם, שאני הייתי ילד, זה נראה לי כאילו חלום מטורף, ומשהו כאילו שהוא בלתי ניתן להשיג, ועם התמדה, אתה צעד אחרי צעד אחרי צעד, אתה יכול להשיג את המטרה. כאילו, יש מטרות גדולות, ואתה מפרק אותה ליעדים קטנים, ואז זה נראה הרבה יותר אפשרי. פשוט להתמיד ולחלום בגדול, והכל אפשרי.
חד משמעית. אני אשאל אותך שאלה, את השאלה הקבועה שלי כאן בפודקאסט של אלופים ואלופות. אתה מגדיר את עצמך כאלוף?
אני מגדיר את עצמי כאלוף? שאלה קשה.
מותר לך להעיד על עצמך, זה בסדר.
הייתי אלוף כמה פעמים, כן, אני חושב שאני אלוף.
הרווחת את התואר הזה ביושר. יפה. אני, המון כמוך פה מתביישים גם להגיד את זה לעצמם. פתאום זה נראה לי קצת שוויצרי, אבל זה לא כי אתה באמת אלוף.
קשה להעיד על עצמך, אבל...
אתה אלוף עם תעודות, אבל...
יש לי כמה מדליות זהב, כן.
עם איזה מסר, ככה במשפט, היית רוצה לסיים את הפרק?
פשוט להאמין בעצמך, ללכת עם מה שאתה אוהב עד הסוף, הכל אפשרי, השמיים עם הגבול, באמת. כאילו פשוט לכו עם מה שאתם אוהבים עד הסוף, ובריאות והצלחה לכולם.
אמן. טוב, טל, יא אלוף, איזה כיף שהגעת אלינו, ואיזה כיף להכיר אותך. אנחנו לא הכרנו לפני, ואני שמח ככה שהייתה את ההזדמנות הזאת.
אתה אלוף, תודה רבה לך.
תודה רבה לך. אני שמח לשמוע שיש גם ספורטאי כמוך שמעביר כאלו מסרים, ואתה יודע, אתה גם כזה עם אנרגיות וחיוך כל הזמן, וזה משהו שגם כיף לראות, כי יש דרך, והיא דרך נורא קשה, ורואים לפעמים רק את ההצלחות מהצד, אבל יש גם את החלקים הפחות טובים, וזה חשוב גם לשמור על החיוך והאופטימיות, ואני חושב שזה משהו שככה מהיכרות ממש ממש קצרה, מאוד מאפיין אותך.
תודה רבה, אז
שמחתי להכיר, ותודה רבה שבאת.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.